פרשת משנת דף תשע עין א', בוא אל פרעה, עמוד קופטת זין. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. השואל השם ישמואל, יש להבין מה זה נתינת טעם הכבדת ליבו מצד השם יתברך לציווי שיבוא אל פרעה. פירוש, אני אסביר. בעברית בדרך כלל המילה כי היא טעם. זאת אומרת, כשכתוב כי, אז הפירוש הוא זה טעם למה שאני אמרתי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו בוא אל פרעה, והוא מנמק לו, למה תבוא אל פרעה? כי אני הכבדתי את ליבו. מה זה שייך אחד לשני? איך זה, איך כי אני הכבדתי טעם למה שהוא אומר לו בוא אל פרעה? כי הפירוש הוא טעם. בוא אל פרעה, למה? כי אני הכבדתי את ליבו. מה שייך? נו, אז מה? אם אתה הכבדת את ליבו, מה אני צריך לבוא אליו? מה זה קשור? למה אני צריך לבוא אליו? הכבדת את ליבו, מה אני צריך לבוא אליו? אתה אומר, אתה אומר לי בוא אל פרעה, למה? כי אני הכבדתי את ליבו. מה זה שייך? מה, איך זה מנמק את זה? זה הוא שואל, זה לא שאלה שלו, זה שאלה שכבר כל המפרשים שואלים, כן? אז הוא מנסה להגיד על זה תשובה. ונראה, בוא, אתה שומע? ונראה, דהיני במדרש רבה יש פסוק בתהילים, שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. כך כתוב בפסוק בתהילים, שלח חושך ויחשיך. זה פרק שעוסק במכות מצרים, אז בין השאר כתוב שם בתהילים, שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. מה הכוונה ולא מר, מי לא מרה את דברו? לא מרו את דברו, הפירוש הוא לא אמרו את דברו. מי לא אמרה את דברו? שלח חושך ויחשיך, הקדוש ברוך הוא שלח חושך ונהיה חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. אז רבותינו
לא מרו, לא דחו את דברו.
כן, למרות אתה אומר לילד לעשות משהו והוא לא עושה את מה שאתה אמרת לו, זה נקרא שהוא ימרה את פיך, כן? אז הפסוק אומר שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. אז מה פשט ולא מרו את דברו? אומר המדרש, כתוב במדרש, רבותינו אמרו על שלא קיבלו במרות דברו של הקדוש ברוך הוא עליהם. זאת אומרת, לפי הפירוש הזה של המדרש, למה הוא שלח להם מכת חושך? בגלל שלא קיבלו במרות. לא המילה מר בארמית פירושה בעלים. מר זה בעל. מר, המילה מר פירושה בעל. איך כתוב? איך אנחנו אומרים? גם השימוש לשון בעברית זה ככה. אתה אומר מר פלוני, כמו שאתה אומר אדון פלוני. מה זה אדון פלוני? במקום להגיד אדון, כן, אתה אומר מר. מר זה תחליף למילה אדון. המילה מר בעברית היא לא בעברית, היא בארמית, אבל השימוש לשון היום משתמשים בזה בעברית. מר זקס, אתה יכול להיכנס. מה זה מר? מר זה אדון. מר זה בעל, אדון, מה זה אדון? אדון זה שולט. אדון, כמו שאנחנו מבינים את המילה אדון. בעל, זה פירוש המילה בעברית. זה המילה מר בארמית פירושה אדון או בעל. אז אומרים רבותינו, מה פירוש ולא מרו את דברו? לא קיבלו במרות, לא הכירו באדמות, בבעלות של דברי הקדוש ברוך הוא עליהם. פירוש, מה הפירוש? אז הפירוש הוא ככה, למה שלח להם מכת חושך? בגלל שהם לא הכירו במרות של ריבונו של עולם. זה נימוק, לפי הפירוש הזה של חז"ל, המילים ולא מרו את דברו באות להסביר למה הוא שלח להם מכת חושך, בגלל שלא קיבלו את דבריו, כן? אז הוא שואל, והיא פליאה נשגבה, מה כמה שמלן בזה? כי מי לא יודע שהמכות באו עליהם מפני שלא שמעו לכל השם יתברך? מה, צריכים להגיד את זה?
כל המכות ככה.
כל המכות, ואתה שואל אותו, זה לא רק מכת חושך, זה כל המכות. מה צריך להגיד את זה?
זה ים או פרעה?
מה?
הם או פרו?
פרו, 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 פרו והמצרים. שלח חושך ויחשיך ולא מראו את דברו. אומר המדרש, מה הפירוש לא מראו את דברו? זה נימוק. למה הוא שלח להם מכת חושך? בגלל שלא קיבלו את דבריו. אז צריך להגיד את זה?
המצרים מהמכת חמישי הם מסכים...
תגיד לא, אפילו ממכה שנייה, ממכה ראשונה. הקדוש ברוך הוא מכה אותם, כי הם לא שומעים למה שהוא אומר.
אבל מה קרה שונה בסדר, מה קרה שנייה עוד יותר, מה קרה שלישית זה כבר...
הם לא שומעים למה שהוא אומר, אז הקדוש ברוך הוא מכה אותם, צריך להגיד את זה, לא צריך להגיד את זה, כל פנים זאת השאלה. זה כתוב במדרש וזאת השאלה, מה כמה השפנן בזה? כי מי לא ידע שהמכות באו עליהם מפני שלא שמעו לכל השם יתברך? שאלה אחת. ועוד יותר תמוע מה שסיים המדרש. הדעה אחת במדרש אומרת ולא מראו את דברו, כמו שהסברנו, זה נימוק למה הוא שלח להם חושך, בגלל שהם לא קיבלו את דבריו. והדעה השנייה אומרת שלח חושך ויחשיך, שהמלאכים הסכימו לדבריו של הקדוש ברוך הוא ולא אמרו את דבריו. המלאכים לא אמרו. מה קשור מלאכים? איזה מלאכים? מה שייך מלאכים? המלאכים לא אמרו. גם כן לא מובן, המלאכים לא אמרו את דבריו, מה פתאום שכן יאמרו את דבריו? כן? הוא שואל, מה זה סלקא דעתך שיאמרו את דבריו? אז הוא מסביר כך, שימו לב ונראה. והנה, גאולת מצרים הייתה על ידי התגלות אלוקות. זה למעשה יסוד שכתוב באור החיים. האור החיים אומר, תביא לי חומש, חומש שמות, עם אור החיים. יש בו חומש מקראות גדולות, מקראות גדולות. או יש שם אור החיים, זה אור החיים. תביא. לא צריך את הפסוקים. כן. כתוב שם כך, אני חושב שלמדנו את זה רגע אחד, רגע אחד, הנה, כן. כתוב, והשם יקה כל בכור בארץ מצרים, כך כתוב. הנה, רגע אחד. הנה, זה היסוד שומר כאן. כתוב, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים. אז אור החיים אומר, הוא מדייק בפסוק, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים. אז הוא שואל, למה לא כתוב והרגתי כל בכור והמתתי כל בכור בארץ מצרים? כחצות הלילה, הקדוש ברוך הוא אומר, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור. למה לא כתוב והמתתי כל בכור, הרגתי כל בכור? אז הוא אומר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יהרוג? הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים רעים, לא עושה רע, לא ממית. נו, אז מה הפשט? אז הוא אומר, להיות כי השם ברוך הוא פועל הטוב בידו, גם כשהוא עושה דבר שהוא נראה כרע, לא רע, אבל זה נראה כרע, הוא לא עושה את זה לבד, זה הוא נותן למשרתים שלו לעשות, כך הוא אומר, כן? אבל פעולת הרע יצב למשרתיו, עושה דברה והם יעשו. נו, אז מה הפשט? אז הוא אומר ככה, הוא אומר שהפירוש הוא ככה, הקדוש ברוך הוא יצא בתוך מצרים, עצם המציאות שכביכול תתגלה שכינה במצרים, היא תגרום לכך שימות כל בכור. מדוע? משום שזה עובד, זה היסוד שלו. ברגע שיש השראת שכינה, אז ממילא כל הטוב נמשך אל השכינה. מה שנותן קיום לרע זה הפירורים של הטוב שישנם ברע. מה שנותן לרע, אין מציאות, הרע זה לא מציאות. מה שנותן לו מציאות זה הניצוצות של הקדושה שישנם בו, ניצוצות של אמת, של טוב שישנם בו. אבל ברגע שיש כביכול ריכוז של טוב, אז כל הטוב נמשך אליו כמו מגנט. כל הטוב נמשך אליו כמו מגנט. הקדוש ברוך הוא יוצא בתוך מצרים, אז מת כל בכור. מדוע? משום שמה שנותן קיום לבחורות של מצרים זה העובדה שיש בהם איזה שהם פירורים של טוב, אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא במצרים אז כל הטוב נמשך, וממילא כשאין טוב, כשאין אין, אין מציאות של טוב באדם, אז הוא מת, הוא לא יכול, הוא לא יכול להחזיק מעמד. זה מה שהוא אומר, ככה הוא מסביר, ככה זאת הלילה אני יוצא מתוך מצרים, הוא מת כל בחור, הוא לא ימית, אלא עצם העובדה שהוא יהיה שם היא תגרום להמתה שלהם, עצם העובדה. אז אותו, אותו יסוד, או שאלה טובה, שאלה טובה, אז למה לא כל בכור, למה, למה לא כל המצרים? הוא מעריך להסביר, אבל אני רק רוצה להביא את הנקודה. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, הוא אומר ונראה, הוא אומר את אותו יסוד כאן, סליחה, ונראה, והנה גאולת מצרים הייתה על ידי התגלות אלוקות, שעל ידי זה ברחו הסיטרא אחרא ונתבטלו כימי סדונג מפני אש, וכמו שכתוב, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, וכעניין שנאמר בכתוב, הפסוק בישעיהו, הוא אומר, הנה השם רוכב על אב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו. זאת אומרת, הוא לא צריך לעשות איזושהי פעולה, בעצם העובדה שהוא בא, כן, הוא מגיע, המציאות שלו, יש השראת שכינה מיוחדת באותו מקום, ממילא זה גורם לחיסול של כל, של כל הרע, כי כל הרע ברגע שנמשך ממנו הטוב אין לו מציאות. ונראה, ונעו אלילי מצרים מפניו, ונראה דלאו דווקא הגאולה הייתה כן, באמת, לא רק הגאולה במצרים, לא רק, לא רק מכת בכורות, אלא הוא אומר רק כל 10 המכות שהיו התחלת דגאולה היו גם כן בדרך זו, שהייתה התגלות אלוקות בצד מה, ולעומת זה היה ביטול בכוח הסיטרא. בקיצור, מה שהוא רוצה להגיד, שהמכות במצרים לא היו מכות במובן רגיל, אלא הם היו בגדר התגלות אלוקות ברמה מסוימת, שהיא מצד אחד, מצד אחד היא, אני אגיד יותר מזה, חז"ל אומרים שכל מכה שהייתה במצרים, כל מכה שהייתה במצרים הייתה מצד אחד מכה למצרים ורפואה לישראל. זה לא רק היה מכה למצרים, כל מכה הייתה, כמו שהיא הייתה מכה למצרים, היא עבדה בכיוון חיובי ביחס לישראל. לא רק כמו שהפסוק אומר, ושמתי בדות בין עמי ובין עמך, שבישראל זה לא פגע, לא רק שבישראל זה לא פגע, אלא זה נקרא נגוף ורפו, זאת אומרת זה נוגף את האחד, מכה את האחד ומרפא את השני. אז הוא אומר, איך זה עובד? הוא אומר, זה עובד פשוט מאוד, זה גילוי אלוקות, זה אותו יסוד שראינו באור החיים, יש השראת שכינה ברמה מסוימת, השראת השכינה ברמה מסוימת גורמת לכך כמו שאמרתי, הטוב נמשך, וממילא מישהו טוב מתחזק, כשיש השראת שכינה אז מישהו טוב מקבל חיזוק מה...
אבל המצרים הם רואים את ההתגלות?
מה?
הם מרגישים את ההתגלות?
רגע, הוא ידבר על זה, הוא אומר, ברגע שיש השראת שכינה הסיטרא אחרא מאבד את הכוח שלו, כמו שהסברתי קודם, הסיטרא אחרא גם הוא מקבל כוח מריבונו של עולם, גם הסיטרא אחרא. ואיך זה עובד? כמו שאמרנו, בכל רע הקיום שלו מוכרח להיות, אין, לרע אין קיום עצמי, לרע אין קיום מצד עצמו, הרע אם יש לו קיום זה רק בגלל נקודות של טוב או נקודות של אמת שישנן בו.
במקרה הזה מה זה הסיטרא אחרא?
הסיטרא אחרא,
מה היא מוגדרת פה?
המצרים הם הסיטרא אחרא במקרה הזה, הם ממלאים את התפקיד של הסיטרא אחרא, אתה מבין? אז ברגע שיש השראה, אז מה שהשם ישמואל אומר, שלא רק הגאולה של מצרים הייתה כך, לא רק מכת בכורות, כל 10 המכות היו עבדו בצורה כזאת שיש כביכול התגלות אלוקות ברמה מסוימת שהיא גורמת מצד אחד חיזוק לישראל, ומהצד השני היא משמיטה את הכוח של המצרים בנקודות מסוימות, בנקודה מסוימת. אז זה מה שהוא אומר, כל, ונראה דלאו דווקא הגאולה הייתה כך, אלא כל 10 המכות שהיו התחלת דגאולה היו בדרך זו, שהייתה התגלות אלוקות בצד מה, ולעומת זה היה ביטול בכוח הסיטרא אחרא. וזה שכתוב נגוף ורפקו, זה ציטוט מהזוהר, נגוף ורפו, נגוף למצרים ורפו לישראל, ומצד זה, וכיוון שהייתה התגלות אלוקות, ובכן, אז הוא מסביר גם, ישראל שהיה להם כוח לקבל האלוקות נתעלו על ידי זה, כן? והם, והם, מי זה הם? המצרים נתבטלו ונקפו. כי עניין שאמר כבוד קודשו זקני, זכר צדיק וקדוש לברכה מקוצק זיה, שבעשר המכות שבאו על המצרים, הרבי מקוצק אומר, בעשר המכות שבאו, זה מימרה ידועה, בזמנו ראינו את זה גם בשפת אמת, עשר המכות זה כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. זאת אומרת, יש יחד, המפרשים אומרים, שפת אמת אומר את זה, ולמעשה רואים שכבר אמר את זה הרבי מקוצק, כנראה שכבר קודמים להם אמרו את אותו יסוד. בעשרה מאמרות נברא העולם, עשר מכות הוקו המצרים במצרים, וזה מגיע עד עשרת הדיברות. יש יחס, בקיצור, אותו יחס שקיים באמת בריאת העולם, המכות למצרים ועשרת הדיברות, מתן תורה, הם עובדים על, הם מיוחסים למספר עשר. ולא רק זה, אלא יש התאמה. מה שהוא מביא, מה שאמר הרבי מקוצק, הוא אומר, הנה, הוא קניין שאמר כבוד קודשו זקני מקוצק זיה, ובעשר המכות שבאו על מצרים נתגלו עשרה מאמרות לישראל, בכל מכה ומכה מאמר אחד. מכת חושך כנגד מאי, אז הוא אומר, ובחושך נתגלה לישראל מאמר יהי אור. הרי בפרשת בראשית כתוב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אז לישראל במכת חושך נהיה אור. זה פסוק מפורש בתורה, כתוב ולכל בני ישראל היה אור במושותם. אז אפשר להבין את זה פשוט, למצרים היה חושך ולישראל היה, לישראל לא היה חושך, אבל בתורה כתוב ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אז זה משמע שהיה פה משהו מיוחד. כל פנים, כך הוא לומד. אז הוא רוצה להביא את, בשמה הוא מביא את הרבי מקוצק, להסביר לנו את אותה הנקודה. הוא אומר, כל מכה הייתה כתוצאה מגילוי אלוקות ברמה מסוימת, והגילוי הזה של גילוי שכינה ברמה מסוימת, כן, את הטוב הוא מחזק, ואת הרע הוא לא מכה, אלא ברגע שיש גילוי שכינה ברמה מסוימת, אז כמו שאמרתי, הרע מתבטל, הוא לא יכול להיות קיים במצב כזה. כן, זה מה שהוא אומר.
איך זה מסתדר עם הממרה שבני ישראל היו שקועים בבית שערי טומאה דקה לפני היציאה ממצרים? כי לכאורה כל המהלך הזה של עשר מכות זה היה אמור להעלות את ה... את המדרגות של ה...
אז צריך לעשות הבחנה,
של המשחל.
צריך לעשות הבחנה. גם אם אתה אומר שישראל היו שקועים במתת שערי תמה, אז בצד החיצוני שלהם, לא בפנימיות. באמת יש הבדל, זאת אומרת, בכלל אנחנו רואים שכשהמציאות של חטא בישראל היא חיצונית, היא לא פנימית. מבחינה פנימית, בפנימיות שלהם, הם, כן, ישראל הם תיאורים. אם הם היו שקועים במתת שערי תמה, הכוונה באופן חיצוני, לא באופן פנימי. אצל המצרים, זה המהות שלהם. עוד מעט הוא ידבר על זה גם כן. המהות שלהם היא רע. אבל אצל ישראל זה להפך, המהות שלהם היא טוב. אם יש חטא בישראל, אז הוא חיצוני, כן? איך הפסוק אומר בשיר השירים, חז"ל דורשים, אל תירוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. מה הכוונה? מה זה שאני שחרחורת? אומרים חז"ל, אני מלוכלכת, זה נכון, אבל זה משהו חיצוני, זה לא משהו פנימי. ששזפתני השמש, כן? זה לא משהו פנימי.
על כל פנים, כל מכה היא הוציאה אותה מהממתת שערי טומאה?
זה גם כן נכון, זה גם כן נכון, כן, כל מכה העלתה את ישראל, זה, כן, לכל מכה יש תפקיד להעלות את ישראל עוד מדרגה, עוד מדרגה ועוד מדרגה. זה, כל פנים, הוא אומר שזה עבד, זה שזה יכול לעבוד בבת אחת, זאת אומרת, מצד אחד להעלות את ישראל ומצד שני לפגוע במצרים, זה נובע מצד זה שאין פה מכה באופן ישיר, הוא לא מכה אותם, אלא הכאה היא עקיפה, גילוי שכינה ברמה מסוימת גורם לכך שמי שמסוים סוגל
לקלוט את
מי שיש לו את יש לו את הכלים לקבל את האור, כן, אז הוא מתחזק, אבל מי שאין לו את הכלים, כן, אז ממילא הוא מתפרק, כמו שאמרנו, משום שהטוב שבו יוצא ממנו, ברגע שהטוב שבו יוצא, אמרנו הרע זה לא מציאות, הרע זה הכל דמיונות, כל הרע במציאות, הרע הוא בלון נפוח, הוא לא אמיתי, אין לו אמת. רע, רע הוא דבר לא אמיתי. הרע הוא דבר לא אמיתי. אלא מה? מה נותן לו קיום? יש לו קיום. מה נותן לו קיום? נותן לו קיום פירור של טוב שיש בו. כן? פירורים של אמת שישנם בו. ברגע שאתה מוציא ממנו את הטוב, אז, אז ממילא הוא מתחסל. אין צורך, אין צורך להקות אותו. זה היסוד שכתוב כאן. אין צורך להקות את הרע. ברגע שאתה מרכז, אתה מרכז ריכוז תמציתי של 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 כמו שאומר גילוי שכינה ברמה, זה כמו מגנט, זה מושך אליו את כל הטוב, וממילא הרע מתחסל. ממילא הרע מתחסל.
איפה הכלים האלה שישנם בשביל אלה שיכולים לקלוט את האור?
זה ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. הקדוש ברוך הוא יצר,
אבל לא כל עם ישראל יצר, יש הרבה דווקא במכת חושך.
נכון, החמושים הלא בני ישראל, נכון, חזל דורשים, אתה נכון, אתה צודק, אתה צודק. כל פנים, הוא אומר, הוא אומר את היסוד הזה, מכת חושך היא דוגמה, זה לא, זה לא דווקא חושך. הוא אומר, כל המכות עבדו בצורה כזאת. אתה צודק, במכת חושך כתוב, מה שכתוב, וחמושים עלו בני ישראל, שחמישית רק עלו, אתה צודק. על כל פנים, זה שישראל, או אלה מישראל שהיו יכולים, נשארו על מעמדם, זה נובע מצד זה שהם בנויים בצורה כזאת שיש להם את היכולת לספוג את לספוג את השכינה, לספוג את
היכולת הזאת.
זה הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותם ככה.
אז 4/5 הוא לא ברא ככה?
או שלא ברא, או שהם קלקלו את עצמם.
כן, זה יש מצד המעלה שלהם.
כן, יכול להיות שאדם יכול גם לפגום. כן, אדם יכול לפגום. כל פנים...
זה מצד האמונה.
כן, כן. כל פנים, זה ההסבר שהוא נותן. עכשיו נראה הלאה. אז הוא אומר, והיינו, מסביר, והיינו בדרך זה, כיוון שהם אחד, כנתבאר לאל, ישראל קיבלו את התגלות האלוקות. ובמצרים היה ביטול, כנתבאר לאל. אז הוא שואל,
מה זה כיוון שהם אחד?
ישראל הם אחד, כנתבאר לאל, וישראל קיבלו התגלות האלוקות, ובמצרים היה ביטול. מה ביטול? ביטול של הכוח שלהם. כן? לא שהוא לא יקה אותם ישירות, אלא היה ביטול של הכוח. אז הוא אומר, אך זה גובה צריך להבין. אחר שהיה, אומר, שאלה שנשאלה פה קודם, למה באמת ההתגלות של האלוקות, כמו שהיא פעלה על ישראל לטובה, למה היא לא מסוגלת לפעול גם על המצרים לטובה? התגלות אלוקות, אז כמו שהיא פועלת, למה היא לא מסוגלת להפוך גם את המצרים לטובים?
הם יכולים, הם לא רוצים פשוט.
לא, לא,
תשמע,
אז תשמע, תשמע, תשמע משומר. אך זה גובה צריך להבין. אחר שהייתה התגלות אלוקות, והיה ביטול אצל המצרים, ביטול כוח, זה הכוונה, מדוע לא פעלה אצלם שיחזרו למוטב? אז הוא מסביר כך, ונראה דעיני בזוהר הקדוש בעניין שבע הפרות הרעות בחלום של פרו. אומר הזוהר, יש ביטוי בזוהר, יש עננים חשוכים שכל קדושה שבאה בהם נטבעת בתוכם. אתם שומעים? יש עננים חשוכים שכל קדושה שנכנסת אליהם נטבעת בתוכם. במילים אחרות, היא לא משפיעה עליהם. כתוב ש... מה כתוב בחלום של פרו? שבע פרות רעות עולות מן היאור, ותבלנה הפרות הרעות דקות המראה ורעות הבשר את שבע הפרות הבריאות והמלויות, כן? ולא ניכר כי באו אל קרבנה. לא ניכר כי באו אל קרבנה. אז מסביר הזוהר, מה כתוב כאן? מה הרעיון שתמון כאן? פרו ראה מה שראה, אבל לא משנה, אבל מה הרעיון שכתוב כאן? אז הזוהר אומר, תדע לך, יש מציאות כזאת של, הוא משתמש בסמל, במשהו סמלי, אבל יש פה יסוד, יסוד, יסוד מחשבתי. יש עננים חשוכים שכל קדושה שנכנסת אליהם
נבלעת.
היא נבלעת, היא מתבטלת, היא אין לה משמעות. כן? כן, כן. הרע הוא כל כך גדול, יש מציאות של רע כל כך גדולה, שגם שהקדושה, באופן בסיסי לקדושה יש השפעה, בכל מקום שאתה מכניס קודש יש לו השפעה, אבל יש מציאות כזאת של רע שאתה כשאתה מכניס לתוכו קודש הוא מתבטל, הרע הוא כל כך בכמות כל כך גדולה שהקודש מתבטל בו, אין לו שום משמעות. וזה מה שכתוב על הפרות הרעות, אכלו את הפרות המלאות הבריאות ולא נודע כי באו אל קרבנה. שמה גם התורה משתמשת בביטוי רע, הפרות הרעות, כך כתוב, הפרות הרעות. אז הזוהר משתמש במושג הזה, עננים חשוכים שכל קדושה שנכנסת אליהם, החושך הוא כל כך חזק שכל קדושה קדושה זה אור, אבל כל קדושה שנכנסת אליהם מתבטלת, אין לה משמעות.
אבל ירא דבר השם הניס את מקרה.
רגע, זאת אומרת שהם, רגע, נכון, אבל
זה השפיע עליהם קצת, יש כאלה שזה
רגע, אז תשמע, אז הוא אומר, וכתבנו במקום אחר, שמה באמת, על איזה רע אתה מדבר, שהוא רע כזה, שכל קדושה שנכנסת אליו מתבטלת. יותר מזה, הוא רוצה להגיד, לא רק שהיא מתבטלת. כתוב בפסוק, כי ישרים דרכי השם, כן? איך כתוב? ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. אז צריך לשים לב מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, כן, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, כך אומר הנביא. ופושעים ייכשלו בם, מה פירוש ייכשלו בם? אפשר להבין ייכשלו בם, הכוונה היא לא יעשו את מה שצריך. אבל לא כתוב לא יעשו את מה שצריך, כתוב שדרכי השם ישרים ולפושעים הם גורמים להיכשל. זאת אומרת, יש מציאות כזאת שתורה לא רק שהיא לא עוזרת, כן? אלא התורה היא מכשול, התורה הופכת להיות מכשול אצל הפושע. אז זה מה שכתוב בפסוק, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו גם. הצדיק הולך בדרך הישרה, אין לו בעיה, ודווקא בגלל שהיא ישרה הוא יכול ללכת בה, אבל הפושע נכשל בה. הוא נכשל בה, הכוונה, הוא בתורה, התורה גורמת לו להיכשל, הפושע, התורה גורמת לו להיכשל, עד כדי כך. אז לא, אז מה הוא מתכוון לומר? הוא אומר ככה, וכתבנו במקום אחר, שלדעתנו זוהי קליפת הגאות. יש קליפה שנקראת קליפת הגאווה, חטא של הגאווה, כן? החטאים נקראים קליפות. החטא של הגאווה, כשאדם הוא גאוותן, כן? אז קדושה שנכנסת בו, לא רק שהיא לא עוזרת, היא לא מרוממת אותו. כשאדם הוא בעל גאי ובעל גאווה, אז לא רק שהקדושה לא מרוממת אותו, אלא הקדושה הופכת אותו ליותר גרוע. הקדושה שנכנסת אליו הופכת אותו ליותר גרוע, עד כדי כך. הוא אומר, וכתבנו במקום אחר, שלדעתנו זוהי קליפת הגאות, שכל שבא בהם מעט קדושה, הם מתגאים בזה עוד יותר. וקליפת הגאות, הוא אומר, זה הקליפה של מצרים. בהפטרה של פרשת וירא, אנחנו לא קראנו את ההפטרה בשבת שעברה כי היה ראש חודש, אבל בהפטרה של פרשת וירא כתוב, התנים הגדול רובץ בתוך יאוריו, כך מתואר פרעה מלך מצרים, התנים הגדול שרובץ בתוך היאור, שאמר לי יאורי ואני עשיתיני, כן, היאור שייך לי ואני עשיתי אותו. ואת הציור שמצייר הנביא את פרעה, זה ציור של גאוותן, לי יאורי ואני עשיתיני. אז הוא אומר, והיא קליפת מצרים שאמר פרעה בפסוק ביחזקאל, לי יאורי ואני עשיתיני. ובכן, אם היה למצרים מעט הכנעה מפניו יתברך, אם היה להם מעט הכנעה, לא גאווה, הייתה פועלת בהם הקדושה, עד כדי כך, והתגלות האלוקות שנתגלה, אז כמו שפעל על ישראל, היה פועל גם עליהם, היה פועל גם עליהם. אבל כאשר יש בהם התגאו ואיזו לומר, פרעה הרי אומר, מי השם אשר אשמע בקולו? מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. משה רבינו אומר לו, השם אמר כך וכך, מי השם אשר אשמע בקולו? עיין ספורנו, ספורנו פירש, מה פירוש מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אומר הספורנו שאפילו אם נתברר לי שם השם, גם כן בשביל, אני לא אשלח בשביל זה את ישראל, גם אם נתברר לי שם השם. אז זה אמירות של גאווה. אז הוא אומר, בכן לא די שלא הועילה להם הקדושה, עוד יותר מזה, אף גם נתחזקו להיות עומדים במרדם, כי להתווסף להם כוח לסיטרא אחרא על ידי הקדושה, כדברי הזוהר הקדוש הנזכר לאל. אז ממילא אין לתמוע מה שנתחזק לב פרעה. כן? וזהו, אז עכשיו הוא...
כל הזמן הוא מדבר לשון רבים. נו. המצרים וזהו, כן. וזהו. פה התחלנו שבא על פרעה, כן? אז, ופרעה החליט כל... אז...
לא, פרעה.
זה כל המצרים ופרעה באותו, זה זהו.
ודאי, ודאי. פרעה, מלך הוא מייצג. מלך, מה זה מלך? מלך זה מלך הוא מייצג את ישראל, כמו שבישראל גם כן. משה רבינו הגמרא אומרת שקול כנגד כל ישראל. כשעם ישראל חטא, אז כתוב בחז"ל, או הקדוש ברוך הוא אומר למשה בחטא העגל, לך רד, כי שיחת עמך.
מה זה לך? אנחנו מבינים כשהמצרים גם באותו ראש, כמובן.
כן, ודאי, ודאי.
אבל רגע, המלכים שלנו, 80% מהמלכים שלנו, של ישראל, תמיד היה זוועה.
נכון?
זוועה, לא יודע, נכון?
נכון, נכון, נכון.
אז כל העם גם לא היה שקט.
כן, כל העם היה במצב כזה. מה אתה חושב? אם המלך במצב כזה, אין דבר כזה. אם המלך...
רב הזמן היו...
נכון, 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 נכון. ראינו במערל, המערל דיבר על זה. שהרי רואים שישראל ברוב הזמן היו חוטים. ודאי. אבל המערל שאל גם למה. בזמנו דיברנו על זה. למה באמת זה כך? אבל מכל מקום, ברור שמלך מייצג את העם. מלך זה התמונה של העם, הוא זה העם.
אבל זה כן השפיע על הרברב, נגיד התגיירו, הם באו ל... אז הם ראו מה? הם ראו את
הנשים. זה חלק מהתפקידים של הגלות. המפרשים אומרים שלמה ישראל גלו למצרים, לא רק במצרים, למה ישראל גלו לכל מקום שישראל גלו. אנחנו ראינו את היסוד הזה בכמה מקומות. הגלות היא לא רק עונש, הגלות יש לה גם תפקיד, כן? אתה מושך על פי אותו יסוד. המציאות של עם, כמו שהשראת שכינה, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, זה גורם לכך שהטוב נמשך אליו, אז זה לא רק הקדוש ברוך הוא, גם המציאות של ישראל בין העמים היא גורמת לכך שהריכוזים או הניצוצות של הקדושה, הניצוצות הקודש שישנם בתוך העמים, נמשכים אל ישראל.
זאת אומרת שאלו הם היו טוב לפני המכות.
כן, כן, בדיוק, בדיוק, כן. כן? חז"ל אומרים למשל, יש ביטוי בחז"ל שהגרים שמתגיירים במהלך הדורות, הם עמדו במעמד הר סיני, נשמותיהם כביכול היסוד שלהם הוא יסוד טוב, כן? כל מקום, אז זה הביאור שהוא מבאר. עכשיו נראה הלאה, וזהו, עכשיו הוא חוזר למדרש. הרי הוא הביא מדרש, לא לשכוח, הוא הביא מדרש, שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. אז במדרש כתוב שני פירושים, מה זה ולא מרו את דברו? לפי הפירוש הראשון, רבותינו אומרים זה טעם, למה הוא שלח בהם מכת חושך? בגלל שהם לא קיבלו את דבריו. אז הוא שאל, צריכים להגיד את זה? הרי כל המכות הם בגלל שהם לא קיבלו, הם מרו את דברו, כן? כל המכות באו בגלל שהמצרים לא קיבלו את דבר השם, לא היו מוכנים לשמוע. אז מה צריך להגיד את זה? זהו שאל. אז עכשיו הוא אומר, תראו שהוא מסביר, וזהו פירוש דברי המדרש, מפני שלא קיבלו במרות דבריו של הקדוש ברוך הוא עליהם. מה הכוונה? מה הכוונה שלא קיבלו במרות? אז הוא אומר, היינו שלא הייתה להם שום הכנעה כעבד לגבי אדונו. זאת אומרת, אם הייתה בהם מידה מסוימת של הכנעה, אז הקדושה שבאה כתוצאה מהמכה הייתה גורמת להם, הייתה משפיעה עליהם. אבל המציאות הייתה שהכל היה גאווה, לא הייתה טיפה של הכנעה. אם הייתה טיפה של הכנעה, אולי זה היה גורם להם להיטיב אותם, אבל זה לא גרם, בגלל וזה מה שאומר המדרש, ולא מרו את דברו, לא קיבלו את דבריו במרות, לא קיבלו במרות את דבריו. אז זה מה שהוא אומר, היינו שלא הייתה להם שום הכנעה כעבד לגבי אדונו, כי אם הייתה להם מעט הכנעה, היה זה מביא לידי קבלה גמורה לשלח את ישראל. ישראל, כי הקדושה שהייתה באה בהם הייתה נוקבת ויורדת עד שהייתה מחזירה אותם למוטב. וזה אומרת, זה גם מסביר את הדעה השנייה במדרש. הדעה השנייה במדרש אומרת, מה זה ולא מראו את דברו? המלאכים לא מראו את דברו. המלאכים עשו כביכול את מה ש... אז הוא אומר, הוא שאל, זה חידוש? מה, יש איזה הווה אמינא שהמלאכים לא יעשו את דבר השם? מה עשה לך דייתך? זה הוא שאל.
מה? יש פה בלגן שלם. לא, בלי צנות. נו. בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו, נכון?
נכון.
אז הוא בא להסביר את זה.
רגע,
יש להבין מה זה נתינתם הכבדה ליבו.
נכון, נכון. הוא לא הסביר,
הוא לא הסביר כלום, הוא הולך עכשיו לא יודע לאן.
כן, שלבים.
נכון, אבל אותי לזה.
לא.
הוא הולך אחור, שאם הוא היה מתרכז לזה, הרי, מה זה, לא היה לו בחירת חופשי. נכון?
זה נכון.
אז הוא הולך עכשיו על זה, להבין שבכלל לא רלוונטי, ברגע שלא היה, אז הוא צריך להסביר מה זה בדרך.
לא.
למה כן היה, עכשיו
הוא... אני אסביר.
בונה על בונה
שלא... לא, תראה, הוא עובד בשלבים. הוא שאל שאלה ראשונה, כמו שאמרנו, מה זה כי אני הכבדתי את ליבו? איך זה נתינת העם? על זה הוא עוד לא ענה, על זה הוא יענה בסוף. אבל כדי לתרץ את זה, הוא הקדים קודם מדרש, שהוא אמר שהוא מדרש קשה, הוא יתרץ את המדרש, יסביר את המדרש, אחרי שהוא יסביר את המדרש, הוא יחזור לשאלה הראשונה, של כי אני הכבדתי את ליבו. איך כי אני טעם למה שכתוב בועל פרעה? אתם מבינים? הוא עובד בצורה, הוא בונה, אתם מבינים? יש לו בניין, הוא שואל שאלה ראשונה, כדי לתרץ את השאלה הראשונה, הוא אמר, יש לי מדרש קשה, אני אשב לך את המדרש, אחרי שאני אשב לך את המדרש, אני אחזור להסביר את השאלה הראשונה. תבין, זה המהלך שלו. אז תראה, אני אקרא את זה עוד פעם. איפה זה? וזהו הפירוש גם כן במדרש, שהמלאכים לא אמרו, היינו שהמלאכים מצד מעלתם היה סל כדאיתך שלא יסכימו על זה. אני אסביר, שלא יסכימו על זה. מה פירוש שלא יסכימו? למה שהמלאכים לא יסכימו? שאל קודם, למה שלא יסכימו? מה פירוש לא יסכימו? יש גמרא,
לא יסכימו על מה?
אני אסביר. יש גמרא במסכת שבת, כשמשה רבינו עלה, כך אומרת הגמרא בדף פיחת מסכת שבת, כשמשה רבינו עלה לרקיע לקבל את התורה, כן, לקבל את התורה, אז אמרו המלאכים, כך אומרת הגמרא, מה לילוד אישה בעינינו? תורה שאתה קדמה לעולם תתקעה דורות שנים, אתה הולך ומוסר אותה לבן אדם? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? כן, מה לבן אדם אתה נותן? אתה מוריד את התורה למטה, אתה למעשה מוריד את התורה מכל המדרגות שלה. התורה היא כל כך עליונה, אתה מוריד אותה לבני אדם? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? כן, על המלאכים הייתה טענה כביכול כנגד ריבונו של עולם. אז הגמרא שם מתארת שהקדוש ברוך הוא אומר לו, משה רבינו, כך כתוב בגמרא, תענה להם. כן? אז הוא אומר, אני מפחד שישרפו אותי באבל פיהם, כך הוא עונה, כך משה רבינו אומר לו. אז הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה הכל ציור, תאחוז בכיסא הכבוד, כן? ותחזיר להם תשובה, אל תפחד. כך אומר לו, אל תפחד, תחזיק בכיסא שלי ותחזיר להם תשובה. ושם באמת משה רבינו מחזיר להם תשובה. אז הוא אומר, אומר השם ישמואל, אותו דבר יש הווה אמינא שיהיה גם כאן. הרי מה קורה כאן? הקדוש ברוך הוא, כשהוא מכה את המצרים, באיזה אופן הוא מכה? איך הוא הסביר? באיזה אופן הוא מכה? הוא לא מכה אותם באופן ישיר. ההכאה של המצרים בעשר המכות היא לא ישירה. אלא מה? הוא מוריד את השכינה. יורד, כביכול, שכינה יורדת למטה, וכשיש התגלות של שכינה, זה גורם למכות למעשה. זה מוליד את המכות. איך? זה מצד אחד מחזק את ישראל, כן? כי זה השראת שכינה, זה מחזק את ישראל, אבל מצד שני זה מבטל תזית רעך.
אז מה זה היה באופן ישיר?
לא, אז זה הייתה והאמינה שהמלאכים, הוא שאל, המלאכים יאמרו את דברו? אז הכוונה היא לא שיאמרו את דברו, אלא שיהיה להם מרעור כנגד ריבונו של עולם. אתה מוריד את הקדושה למטה, כמו שהם הם באו בטענה לריבונו של עולם, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? מה, אתה הולך לתת תורה לבני אדם? כך זאת הייתה הטענה שלהם. אז רואים שהייתה להם טענה, אלא הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו תחזיר להם תשובה, יחזיר להם תשובה. אז היה ואמינה שגם כאן הם איתנו, אתה הולך להוריד את הקדושה שלך למטה בעולם, זה ביזיון בשבילך, זה הורד, זה לא מתאים, לא מתאים. מדוע? משום שהעולם הוא כל כך נמוך, כל כך שפל. אתה הולך כביכול להשרות שכינה למטה? זה כביכול יכולה להיות הטענה של המלאכים. אז בא הפסוק ואומר, שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. זאת אומרת, כאן הייתה הסכמה, בניגוד למה שהמלאכים אמרו כשבא משה לקבל את התורה. אמרו, הם יצאו נגד, אמרו, זה לא בסדר. כאן הם הסכימו, לא מרו את דברו. הם גם כן הבינו שיש עניין לעשות, להוריד את השכינה למטה. מה באמת הסבר? מה באמת ההסבר? אתה אומר, כאן הם הבינו. למה כאן הם הבינו ושם הם לא הבינו? אז הוא מסביר, תראו מה שהוא מסביר. וזהו הפירוש גם כן במלאכים, במדרש, שהמלאכים לא אמרו, היינו שהמלאכים מצד מעלתם היה סלקדה איתך, שלא יסכימו על זה. היינו כמו שבשעת מתן תורה אמרו, תנה אותך לשמיים, את התורה תשאיר בשמיים, אל תוריד אותה לארץ. ואמרו, חמדה גנוזה שיש לך, אתה רוצה להתנע לבשר ודם? היינו שהיה קשה להם להוריד את הקדושה לעולם הזה. נו, אז אם כן, היה סלקדה איתך, שלא יסכימו גם כן למכות מטעם זה. אך אחרי שראו, אז למה בסוף דבר, בסופו של דבר הם כן הסכימו? הוא אומר, אחרי שראו אחרית דבר שתצמח מזה, יצמח מזה קידוש השם, לכך היה ניחה גם להם. וזה אומר, כמו שהגמרא אומרת, יש גמרא ביבמות, אומרת, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה והתקדש שם שמיים בפרסיה. מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה והתקדש. על מה אומרת את זה הגמרא? הגמרא אומרת שאול המלך כשהוא הרג את נוב עיר הכהנים, אז הוא פגע בגבעונים. למה? כי הגבעונים הם היו מספקים מים ומזון לנוב עיר הכהנים. אז שאול הרג את נוב עיר הכהנים. למה הוא הרג את נוב עיר הכהנים? בגלל שהם החילו, הם דאגו להכיל את דוד המלך שהוא ברח משאול. אז שאול, כדי להתנקם בהם, הרג את העיר. ועל ידי זה שהוא הרג את העיר, הוא גרם לכך שלא תהיה פרנסה לגבעונים. והגבעונים, אומרים חז"ל, הפסוק אומר, והגבעונים לא מבני ישראל הם, כך כתוב. אז כשדוד המלך מתמנה למלך, באים אליו הגבעונים ואומרים לו, תן לנו את אנחנו רוצים להינקם משאול. מה, איך תינקמו? תן לנו את הבנים של רצפה בתיה, שהיא הייתה אשתו, כן, ואנחנו נהרוג את הבנים. אז דוד המלך נתן להם את הבנים והם הרגו אותם. אז שאלו אותו, איך אתה עושה דבר כזה? איזה אכזריות זאת? זה אכזריות של בני אדם. אתה הולך, אז הוא אמר להם, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ולא יתחלל שם שמיים בפרסיה. זאת אומרת, דוד המלך הבין שאם הוא לא יעשה את זה, יהיה פה חילול השם. אז עד כדי כך, הלשון של הגמרא, זאת
אומרת, החילול השם לתת ביד האויב.
זה גמרא שצריך להבין אותה, אבל בגמרא כתוב ביטוי כזה, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ולא יתחלל שם שמיים בפרסיה. אז הוא אומר אותו דבר גם כאן. למה המלאכים בסופו של דבר לא מראו את דברו? לפי הפירוש הזה של המדרש, לא מראו את דברו. מדוע? הם הבינו ש השראת השכינה שתהיה במצרים, שכתוצאה ממנה המצרים יוקו וישראל ההפך יתרוממו, על ידי השראת השכינה הזאת, אז אפשר היה לחשוב, אתה מוריד את השכינה למטה לעולם הזה, העולם השפל הזה. אבל כיוון שיש פה עניין של קידוש השם, זה כל הירידה של השכינה, המטרה שלה היא לקדש שם שמיים, אז רואים שקידוש שם שמיים זה הדבר הגדול ביותר שיכול להיות. עד כדי כך שמוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ולא יתחלל, כל וחומר שהיא מתקדש. כל פנים, כך הוא מסביר, זה, למה כאן המלאכים הסכימו? כי הם הבינו שיש פה עניין של קידוש השם. זה ההסבר שלו. לכך היה ניחה גם להם. אבל הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל שאלה, אבל לא ברור לי, הוא אומר, למה כל החשבון הזה מתגלה דווקא במכת חושך? הרי הטענה של, הרי כמו שהוא הסביר, המציאות הזאת של השראת שכינה שגורמת מצד אחד לביטול הסתרה אחרא אצל המצרים, ומצד שני לעלייה של ישראל, היא בכל המכות, זה לא דווקא מכת חושך. אז למה דווקא מכת חושך? אז הוא אומר כך, הוא אומר, אך צריך להבין למה הקושייה דווקא במכת חושך ולא במכות הקודמות, ולמה כתב הכתוב ולא מראו את דברו רק במכת חושך ולא מקודם. אך יש לומר, הוא אומר, דהנה במטה היה חקוק, ידוע, במטה של משה רבינו היו חקוקות 10 המכות, דצח הדש באחיו, ובוודאי ידוע מלאכים מקודם שיהיו 10 מכות, כמו שהיה חקוק על המטה, וחשבו, שימו לב, כי כל כוחו של פרעה הוא רק עד 7 המכות, כנגד 7 הפרות הרעות, כנ"ל שהקדושה נטבעת בהם. אבל במכה השמינית שוב לא תהיה הקדושה, כמו שהוא אמר, מה זה, הוא הביא את הזוהר, מה זה 7 הפרות הרעות? עננים חשוכים שהקדושה מתבטלת בהם. אז הם הבינו שהכוח של פרעה יכול להגיע, כן, הקליפה של פרעה, הגאווה של פרעה תגרום לכך שבשבע המכות הראשונות הקדושה לא תשפיע עליו. זה היה ברור להם, אבל הם הבינו אחרי 7 מכות, כן? אז מה שהוא אומר, כנגד 7 הפרות הרעות כנ"ל שהקדושה נטבעת בהם, אבל במכה השמינית שוב לא תהיה הקדושה נטבעת, ואז הקדושה תשפיע עליו. אם תהיה מכה שמינית, הקדושה תשפיע עליו. זאת אומרת, בשבע, הרי, כמו שהזוהר אומר, שבע פרות, עננים חשוכים. אז כתוב 7, אמרו, יש גבול, גם לקליפה הזאת של הגאווה, שהקדושה מתבטלת בה, שהיא לא משפיעה עליה, יש גבול, 7, לא יותר. אבל אז מה הם ראו? הם ראו שבמכה השמינית גם כן לא עזר שום דבר. לא עזר שום דבר, זה מה שהוא אומר. ואז הקדושה תקרא סגור ליבן להתחיל להיטיב.
אבל פרו זה לפני השמינית, לא?
החושך זה לפני האחרונה, התשיעית. החושך זה לפני האחרונה.
בועל פרו זה לא...
רגע, עוד לא הגענו לבועל פרו. אנחנו מדברים על המדרש
של
החושך והיחשיך ולא מראו את דברו, כן? אז הוא אומר, ההנחה שלהם הייתה שעד המכה השביעית, אבל אחרי המכה השביעית כבר זה ישפיע. אחרי המכה השביעית כבר ישפיע.
והרואים
שזה לא ישפיע. אז מה הוא אומר?
הם כבר לא מסכימים.
אך קירותם שגם אחר המכה השמיעית נשאר בעיוולתו, אז הם היו בטוחים שזה כבר יהיה עד הסוף. בוודאי יהיה כאן עד המכה העשירית. ואם כן, כל הקדושה שניתנה בהם במכה התשיעית היא למגן. למגן. מה זה למגן? לחינם. זאת אומרת, זה לא ישנה אותו. אם אתה רואה שבמכה השמינית הוא לא נשתנה, אז הוא כבר לא ישתנה. אבל מתי יתברר להם שהוא לא ישתנה? אחרי המכה השמינית.
אבל יש למלאכים, אבא מינה להגיד שהקדוש ברוך הוא שולח קדושה בכמות כזאת לשווא?
זה לא לשווא.
אבל אבא מינה שלהם. מה? אבא מינה שלהם, שעכשיו הם לא מסכימים. אז כן. הם חושבים שזה...
רגע, עוד רגע. אז אומר, והיה מקום קטרוג כנ"ל, היה מקום קטרוג כנזכר לאל, שתהיה תכף מכת בכורות, שישלח תכף. על זה אמר הכתוב שלא מראו את דברו. והטעם כנ"ל שהבין, למה, כמו שהוא הסביר, למה לא מראו את דברו? כי הבינו שבסופו של דבר המטרה היא קידוש השם. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, השאלה שלו הייתה, מה יסל קדאיתך? מה הם חשבו? הם אמרו את דברו? אמר, לא, אין פה אמרה, אלא הכוונה היא תהיה טענה למלאכים, למה אתה מוריד את הקדושה? אז הם אמרו כנראה שהורדת הקדושה היא כדי לקדש שם שמיים. אבל הם הבינו שאחרי המכה השביעית כבר לא יצטרכו. אבל אחרי שהם רואים במכה השמינית שזה לא מועיל, שזה לא מועיל, אז היה ואמינה שהם יגידו, אז עכשיו זה לחינם, עכשיו זה לחינם. החידוש הוא בא מדרש ואומר, לא, גם את זה מבינו, שבכל מקרה אין פה לחינם. בכל מקרה אין פה לחינם. ובזה
עכשיו... המצרים הבינו?
לא המצרים, המלאכים. אנחנו באים להסביר את המדרש על המלאכים. עכשיו הוא חוזר להתחלה, אתה רואה עכשיו ששים לב. עכשיו הוא חוזר להתחלה. ובזה נבוא לפירוש הכתוב, כי אני הכבדתי את ליבו. שאל קודם, נחזור על השאלה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בוא אל פרעה ומנמק לו. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. איזה נימוק זה? אז הוא אומר, לפי מה שעכשיו אמרנו, אנחנו נוכל להבין שגם משה רבינו עליו השלום עד המכה השמינית ידע שבוודאי לא ישלח, כי עוד כוחו להטביע הקדושה שניתנה בו. זאת אומרת, עד המכה השמינית הוא אמר, ודאי זה לא ישפיע. אבל אחרי, עד המכה השביעית, הוא ידע זה לא ישפיע, כמו המלאכים. המלאכים אמרו, הקליפה של הגאווה של פרעה היא כל כך חזקה, שהקדושה תתבטל בה. אבל אחרי המכה השמיני, אבל עכשיו, מתי הקדוש ברוך הוא אומר לו, בועל פרעה? לפני מכת חושך, במכת הרבה, במכה השביעית, אז במכה השמינית, הרבה זה המכה השמינית, כן? ברד זה המכה השביעית, הרבה זה המכה השמינית, חושך זה התשיעית, ובחורות זה העשירית. אז הוא אומר, ובזה נבוא לפירוש הכתוב, כי אני הכבדתי את ליבו, שגם משה רבנו עליו השלום, עד המכה השמינית ידע שבוודאי לא ישלח, כי עוד לא ישלח, הכוונה, פרעה לא ישלח את ישראל, לא יגרש אותם. למה? כשבוודאי לא ישלח, כי עוד כוחו להטביע הקדושה שניתנה בו כנ"ל. אבל אחר המכה השביעית שעשה תשובה, פרעה עשה תשובה. איפה התשובה? הוא אמר, אני הצדיק, השם הצדיק, ואני ואני הרשעים. כן? היה נראה, אז היה למשה רבינו נראה שגמרנו, שבאמת הוא כבר, הקדושה השפיעה עליו להחזיר אותו בתשובה. היה נראה שקלה כל כוחו, באשר שבע המכות הכניעו את כל שבע הבחינות הטמאות שבו. ואף על פי כן חזר והכביד את ליבו, מזה נראה שאין בו עוד תקווה תשובה. המלאכים ראו את זה אחרי המכה השמינית, משה רבינו כבר הבחין בכך אחרי המכה השביעית. על כן חשב, אז בשביל מה אני צריך ללכת להתרות בו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. זאת אומרת, מה אתה חושב? אתה חושב שאין תועלת כבר, כי הרי אתה רואה שאף על פי שהוא עשה תשובה, הוא חזר בו מיד אחר כך. כן, חזר בו מיד אחר כך. אז מה התועלת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, התועלת זה הקידוש השם שיצמח מזה. זה מה שהוא אומר לו. בוא אל פרעה. ואת משה רבינו חשב, אין כבר עניין להתרות בו. מה תתרה בו? הרי עד עכשיו עוד חשבתי, הקדושה באיזשהו שלב תשפיע. אבל עכשיו אני רואה שהקדושה לא משפיעה. כן, אז
כי זה עדיין, עכשיו הוא הולך,
מה? עוד פעם, פרעה אחרי מכת הברד אמר השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, אבל מיד אחרי זה הוא חוזר בו. אז אומר משה רבינו, אז נשמע להתרות בו, מה אתה צריך ללכת אליו? מה התועלת? אתה רואה שאין תועלת. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה חושב שהתועלת היא משהו ישתנה? הוא לא ישתנה, אתה צודק, אבל יש לי פה סיבה אחרת, הסיבה של קידוש השם, וזה מה שכתוב בפסוק, בוא אל פרעה, כן, תתרה בו. כן? למה? כדי, כי אני הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. זאת אומרת, אצלי זה מכוון. אתה חושב שהמטרה היא שבאמת כן, שבאמת זה יעזור, יעזור להשפיע עליו. זה לא המטרה, המטרה שלי היא אחרת. אני הכברתי את ליבו למען שאיתי אותו תהיל בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. זה המטרה. אבל על כל פנים, לפי ההסבר שלו מובן מה הייתה והמינה של משה רבינו. משה רבינו בהתחלה חשב כמו המלאכים שבאמת יכול להיות שבאיזשהו שלב זה ישפיע, אבל אחרי שהוא רואה שזה לא משפיע אפילו אחרי המכה השביעית, אז הוא אומר מה התועלת? הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, התועלת היא אחרת, לא מה שאתה חושב. ברור? טוב, עד כאן.
אבל למען האמת פרו עד מכה חמישית הוא...
זה חזל אומרים, כתוב ויחזק ליבו ולא שמע אליהם, רק מהמכה החמישית כתוב ויחזק השם את לב פרו. אז הרמב״ם אומר בשמונה פרקים שיש מצב כזה שהעונש, שלוקחים ממנו את הבחירה, זה עונש, לוקחים ממנו את הבחירה.
אז הולך עם ההסבר הראשון.
אני קלט עכשיו, אני חושב שספון הוא ספון.
כן? ספורנו, רבי עובדיה ספורנו, זה אחד הראשונים.
אז הוא אומר ככה שהיה מהלך יפה, אבל כל פעם הוא אמר שמכיוון שמי יכול לקבל כל כך במכות ולהחזיק מעמד? אף אחד. אז באיזשהו שלב הוא היה חייב להישבר, אבל לא בתוך תשובה אמיתי, הוא שובר בתוך איוש. זה
אפשר צריך לחזק השם את ליבו שנתן לו כוח לעמוד,
לעמוד, לא, שלא יהיה את התשובה המזויפת הזה, אז נתן לו כוח לעמוד,
להחזיק מעמד.
כן, אבל עכשיו אז נשאר לפני השול הזה, נשאר של אז למה כל הצגה, אם כבר נכון שהכביד אותה, אז
לא,
למה כל ההצגה, זאת אומרת עוד שמשה רבינו הולך עוד מכה ועוד מכה, אז כנראה התשובה זה זה,
הקידוש השם, הקידוש השם, בדיוק. שמואל, קח את זה. טוב, לילה טוב.